כאן עוד להתחבר למורשת בכל זמן שתרצו.
ערב שבת בין השמשות, פרשת בו. זו אמנם הפרשה שבה מתרחשת היציאה של בני ישראל לחירות מעבדות מצרים, אבל זו פרשה שבה המנהיג של המרד הגדול, משה העברי מצרי, צריך להתגבר על הפחד הגדול שלו והגמגום שלו ולהתעמת עם מנהיג האימפריה הכל יכול, פרעה קשוח הלב. זאת תצוגת התכלית הסופית של סדרת המכות, עם שלוש מכות איומות, הרבה חושך ומכת בכורות. הרבה דם, שחיטה ואפלה נשמעים בארץ מצרים באותו לילה ארוך שבין גלות לגאולה. ביחד עם המשורר רוני סומק נבדוק למה תמיד צריכה הגאולה לעבור במנהרות אפלות שכאלו. שבת שלום, רוני סומק.
שבת שלום.
אתה נין ונכד לפרשני תורה ומקרא, אז בטח מתאים לך מאוד לבוא אל פרשת בו.
מאוד. מתאים לי מכיוון שהיו כבר שבע מכות, לא קלות. אז למה הגרנד פינאלי? למה האל מראש מכריז והוא אומר... הוא אומר לו, למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. זאת אומרת, זה לא, ההתעללות זה לא איזה סיפור שלנו. האל אומר, המכות הראשונות היו הפרומו, כן, להקת החימום.
עכשיו זה, הסוף, התכלית.
והוא מתחיל בהרבה. הוא מתחיל בחושך. כי אני בתור ילד ראיתי פעם מכת הרבה שהייתה כאן.
בשנות ה-50.
בשנות ה-50, הלכתי לבית הספר ואני זוכר מכוניות שבווישרים...
ניקו את ההרבה.
ניקו את ההרבה. ואתה הולך עם ידיים על האוזניים שלא תקבל הרבה באוזן. וכשאני קראתי את המכות בפעם הראשונה והגעתי להרבה, אז אני הבנתי מה זה יכול להיות. ממש סוג של מכת טבע. אבל מה?
שהיא גם קשורה לחושך, כי ברגע שהרבה מכסה את השמיים,
לגמרי.
אז זה כמו ענן כבד שמכסה את השמש.
נכון, אבל זאת המטאפורה של החושך, כי החושך שיבוא אחר כך יהיה חושך אמיתי. מתיו את בני ישראל שיראו, יהיו את המצרים שלא יראו, ולא יהיו 50 גוונים של אפור. זאת אומרת, זו מכה שהאל מכין את המצרים לקראת ה... רגע הנורא הזה.
האפלה ש... הגדולה מכל, זאת אומרת, יש פה שלוש אפלות שמתקדמות בהדרגתיות בזו אחר זו.
כן.
דבר ראשון, הרבה. אוקיי, עוד רואים משהו. כן. ואז חושך, שאף אחד לא יכול לקום ממקומו מרוב אימת החושך. החושך כמעט ניתן למישוש במכה הזו, כפי כן. שמתואר.
זה מה שסרמגו מתאר על העיוורון. מין תחושה כזאת שאתה אתה יודע שאתה לא רואה, ואתה יודע שהרבה הכין אותך לקראת המצב הזה, אבל עכשיו זה ממשי. זה ממשי, וכל זה כדי שהמסך ייפתח ותגיע מכת הבכורות.
שיהיה חשיכה אולי הקשה ביותר.
האולטימטיבי.
מה יכול להיות יותר חשוב בחייו של אדם חלילה עם בנו בכורו מת?
כן.
וכל הבכורים בארץ מצרים, זה... זו חשיכה שמתקדמת מהחיצוני אל הפנימי, עד הפנימי ביותר, עד הלב ממש.
לגמרי, כי הוא אומר, הוא מת כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה, היושב על כיסאו, זה נגיד בסדר, עד בכור השפחה אשר אחר הרחיים.
זאת אומרת, האיש שלא קשור בכלל לסיפור.
איש שלא קשור, זאת אומרת, אותה שפחה היא שפחה, אין לה עניין עם בני ישראל, אין לה עניין עם לבנות פירמידות, אין לה עניין עם כלום, אבל המכה תהיה מכה שאנחנו נרגיש, אני אומר פה משפט של מדליק משואות, את נחת זרוע של האל.
ואתה אוהב את המכות האלה? איך אתה מרגיש שאתה קורא את זה?
אני לא אוהב את המכות האלה, אבל... אני גם רוצה להאמין שכל המכות האלה הם מטאפורה.
באמת?
אני רוצה להאמין שכל המכות האלה הם יותר לצורך הסיפור, אבל אני לא אתן לאמת לקלקל את הסיפור. זאת אומרת, אני פה בעניין הזה בעד זה שחייזרים בנו את הפירמידות, כמו שאני רואה בערוצי הגיאוגרפיה.
ולא הישראלים העתיקים.
ולא הישראלים העתיקים. אני בעד זה שהחושך...
אתה יודע, אם היו הישראלים בונים אותם, אני לא יודע אם זה היה קיים עד היום.
לא, יש גם סיפור שהיה אז כל מיני לוחות שי שלקחו אותם למסגדים אחר כך והכל. הכל נשאר בטריטוריה של האמונה. אבל הסיפור הזה הוא סיפור של הצגה. ואני חושב שכל המכות האלה נעשות גם להדיר כמובן את שמו של האל, כי יש פה מעבר מאוד מאוד רציני מאמונה פיגורטיבית לאמונה מופשטת, אבל יותר מכל להדיר את מעמדו של הנסיך המגמגם שעכשיו צריך להוביל עם.
אז בוא באמת נדבר רגע על הנסיך המגמגם הזה, משה, שהמשפט הפותח של הפרשה הזה, בוא אל פרעה. זאת אומרת, אתה צריך ללכת ולהתעמת התעמתות סופית ומוחלט. זה כמו במערבון, אתה יודע שיש את הסצנה הראשית, ששני האקדוחנים בעצם עומדים אחד מול השני, וזה רגע המכריע, הרגע ששולפים, ומי ינצח ברגע הזה.
בדיוק. זה תיאור, אומנם בלי אבק שריפה, כי לא היה אבק שריפה, אבל יש פה קטע, פרעה הוא כלפי המצרים סגנו של אלוהים.
או אפילו אלוהים ממש.
אלוהים ממש, הוא מוקף בעבדים ובמשרתים, שכולם...
חרטומים, יועצים. כן.
אבל בוא לא נשכח שפרעה הוא בעצם מריונטה של האלוהים. כי כל פעם שפרעה מגיע כבר לאיזושהי הסכמה וחוזה השלום נחתם, פתאום אלוהים מקשיח את ליבו כדי להראות שהוא הרבה יותר קשה מה שאתם חושבים. עכשיו, מי זה משה? משה זה, כמו שאתה אמרת בפתיח שלך, העברי מצרי, הוא נסיך מצרי שיכול היה לבלות את כל חייו בארמון, שפותח יום אחד את החלון ורואה שמתעמרים בעבד עברי, וכמו פושטק אמיתי הוא רואה שאף אחד לא רואה והוא רג את המצרי, והוא עכשיו ממונה להיות ראש המחנה של העבדים. עכשיו, מה יכול לעשות מגמגם לפני מחנה כזה?
עכשיו, הם ישר זרקו עליו עגבניות ויורידו אותו מהבמה.
הם יזרקו אבן מאבני הפירמידות. אבל אותו משה, אלוהים עוזר לו, והוא זורק מקל והמקל הופך להיות נחש. פתאום אומרים, רגע, הוא מגמגם, אבל המגמגם הזה יש שריר. המגמגם הזה יודע לעשות קסמים.
יש לו טריקים.
יש לו טריקים. ועבדים צריכים טריקים. גם לא עבדים, גם אני אוהב טריקים.
כן, עכשיו, זה מרשים אותך.
מרשים, זה יפה, זה תיאטרלי. עכשיו, בגלל זה אני גם מרגיש שמשה בא לפרעה. מגיע איש שנראה הכי לא פרעה בעולם, וכל ציורי פרעה, פרעה תמיד במלוא הדרו, ומגיע אותו משה שבקושי יוצאות לו המילים מהפה, הוא מביא את אחיו שהוא כהן, והכהן הזה צריך להיות המתווך, המגשר, ומתנהלות שיחות שמשה אומר, אם לא תעשה את זה, תקבל את זה. פרעה בהתחלה...
לא מתייחס אליו בכלל.
עכשיו, מתי זה מתחיל להיות מעניין? שהעבדים אומרים לפרעה, תדע לך.
שחרר אותם כבר.
תן להם ללכת.
הם כבר מבינים לאן זה הולך.
הם מבינים.
והם מעריצים את משה.
הם מעריצים
את משה. אבל תגיד, איך למשה, שהוא באמת, הוא לא רק היה פעם ילד מגמגם, אלא הוא איש מגמגם. הוא אומר לאלוהים, הוא נותן את המשפט האולטימטיבי שמגמגמים, שרוצים לעשות תצוגת תכלית, עושים. הוא אומר לאלוהים, גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דבריך עם עבדיך.
יפה.
זה משפט מאוד קשה למגמגמים, נכון?
זה משפט בלתי אפשרי למגמגמים.
שמעתי שאתה עושה הדגמות.
אני עושה הדגמות. כי המשפט הזה הוא קשה. למה הוא קשה? כי גם זה מילה של עברה אחת. אז אתה אומר אותה ואתה בסדר, אבל אז מגיע...
גם מתמול.
כן, ואז פתאום מגיע עוד עברה ועוד עברה ועוד עברה.
והכל ממים.
הכל ממים.
מחוברים אחד לשני.
אף מגמגם לא יכול להגיד את המשפט הזה, אבל אם הוא יגיד את זה, זה יישמע כווריאציה על גמגום. אבל מה, משה מגיע בסוף למצב, האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה, ובעיני העם. העם פה כבר קיבל אותו, אבל גם עבדי פרעה. עכשיו, אותו משה, מבין שבעצם היכולת שלו להיות הנציג של אלוהים עלי אדמות, היא לא בזכות הדיבור הלא רהות שלו, אלא בזכות זה שאלוהים נותן לו פה מופע ענק.
אף על פי. אף על פי שהוא לא הבדיוק הקריזמטי הכי גדול בסביבה.
בדיוק. אבל הוא יודע להפוך את הלימון ללימונדה.
תשמע, אגב לימון ללימונדה, ספרך האחרון, נקמת הילד המגמגם, וגם כתוב פה את השם שלך, אבל זה מתחבר לכותרת. נקמת הילד המגמגם, רוני סומק. כן. ככה אני קורא את הכותרת של הספר הזה.
קריאה נכונה.
נכון?
כן, כי אני הייתי ילד מגמגם.
למשך תקופה.
שנה וחודש.
שממה זה קרה?
לא יודע.
איזה טראומה, פחד?
לא יודע, זאת אומרת, אני יודע איך הפסקתי.
איך הפסקת?
הפסקתי כי יום אחד הגיע רופא מקופת חולים, ואמר שהגיע רופא מארצות הברית שמטפל בבעיות כאלה, נסענו למרכז הרפואי הגדול של תל אביב, קופת חולים זמנוף, ושם בפעם הראשונה ראיתי עוד מגמגמים. תזכור שזה...
עמדו בתור.
עמדו בתור, יושבים 20 אנשים בקליניקה של רופא, ועד אז לא ראיתי מגמגמים. לא היה גם פורום מגמגמים באינטרנט כמו שיש היום, ולא היו אגודות. ופתאום מישהו שואל שאלה, אתה יכול להיכנס לרופא, לצאת מרופא, עוד שואל את השאלה, ושאנחנו נכנסים והרופא שואל, מה הבעיה? אני מתחיל לדבר כאילו שבחיים לא גמגמתי.
מה זה, הנס?
זה, בעיניי זה נס.
או הפחד מהרופא.
לא, בעיניי זה נס. בעיני חכמי הרפואה זה שוק תרפי, טיפול בהלם. אני אגיד בסוגריים שזה אגב הטיפול הכי טוב שיש היום לאנשים שלוקים בהלם קרב. קח אותם למקום שזה קרה ויש סיכוי שזה יעבור.
אז את הגמגום הזה הפכת ללימונדה. אבל תכף נדבר על זה קצת אולי אחרי ההפסקה.
אוקיי.
תודה רוני.
תודה.
שבת שלום, אנחנו פה איתך, משורר רוני סומק, על פרשת בו, על שלוש המכות האחרונות, ועל ממש על יציאת מצרים. דיברנו על נקמת הילד המגמגם, לא רוני סומק, אלא משה, בהקשר שלך, שגם משה, כן, לקח את הגמגום שלו למקום רחוק. הוא היה איש שאמר לאלוהים, לא איש דברים אנוכי, ובסופו של דבר הוא כתב את כל ספר דברים, מרוב שהוא לא איש דברים. וגם אתה, מרוב שהיית ילד מגמגם, הפכת להיות משורר ומורה ומרצה ואיש רוח ומלא דברים. אתה מתפרנס מהדיבור.
כן, כי זה סוג של נקמה. זאת אומרת, זה שעכשיו אנחנו מדברים ואני אומר כל כך הרבה משפטים ברצף, זה מחזיר אותי לפלשבקים של התקופה שלא יכולתי להגיד מילה. יום אחד שאל אותי חברי ערן סבג, אומר לי, מה המילה שאתה הכי אוהב בעברית? אמרתי לו, סוס.
סוס.
ואחר כך חשבתי, למה אני אומר לו סוס? כי בשנה שגמגמתי הייתי מתאמן בלילה, לראות אם אני מצליח...
מה זאת אומרת? הוא אומר משפטים?
אומר משפטים ונתקע. והמילה סוס הייתה מילה שאו שאתה לא יכול בכלל להגיד אותה, כי לא יוצאת מהפה, וברגע שהתחלתי להגיד אותה, היא יצאה.
היא יוצאת אז היא עד הסוף.
בדערה. זאת אומרת, אין פה עניין.
סוסים דוארים מפיך.
כן, ואני הרגשתי שאני יכול עכשיו שאני מדבר, שאני מלמד, שאני מרצה, אני פתאום ככה אומר לעצמי, הנה, צומחת לך עוד יד בשביל לטפוח על השכם ולמחוק בעוד טיפקס את התקופה שמילים לא יצאו לך מהפה. זאת אומרת, רק אדם שהאלף בית היה לו בפה והוא לא הצליח לחבר אותו, יכול להבין אותי עד הסוף.
כן. אולי נקרא איזה שיר שקשור לזה. אולי אתה תקרא. נקמת הילד המגמגם. בבקשה.
היום אני מדבר לזכר המילים שפעם נתקעו לי בפה. לזכר גלגלי השיניים שפוררו הברות מתחת ללשון והעריכו את אבק השריפות ברווח בין הלוע לשפתיים החשוכות. חלמתי אז להבריח את המילים שנארזו כסחורות גנובות במחסני הפה, לקרוע את אריזות הקרטון ולשלוף את צעצועי האלף בית. המורה הייתה מניחה יד על כתפי ומספרת שגם משה גמגם, ובכל זאת הגיע להר סיני. ההר שלי, הילדה שישבה לידי בכיתה, ולא הייתה לי אש בסנה הפה, כדי להבעיר לנגד עיניה את המילים שנשרפו באהבתי אותה. שלוש בנות מאותה כיתה התקשרו אליי אחרי שהשיר הזה התפרסם.
מה חשבו שזה אין?
כן, אני, לצערי אני דובר אמת, אז אחת שמחה ואחרות
פחות.
כן, אבל זה קצת הצחיק אותי שפתאום המצוקה והגמגום והעניין שאתה לא יכול להגיד דברים, אנשים מתייחסים לזה כמו אל איזה קטר שכל אחד רוצה לחבר את הקרון הפרטי שלו. ואני יכול להבין גם בעניין הזה לא רק את משה, כל אדם שיודע שהוא יכול לעשות משהו, אבל פתאום יש איזה מחסומים,
משהו חוסם,
משהו
איזה
חוסם.
מניעה פנימית,
כן, ולא משהו נפשי. יש לפעמים בעיות נפשיות שאפשר לטפל בהן, אולי אי אפשר, אבל פה אתה מרגיש שתנו למילים לצאת.
אתה גם הפכת להיות מישהו שעוזר לאחרים להוציא את המילים מהפה, נכון? אתה שנים ארוכות מנחה לסדנאות של שירה וכתיבה, זאת אומרת, ומורה לספרות. זאת אומרת, עבודת יילוד של מילים גם של אנשים אחרים מאוד קרובה ללבך.
אמרת את זה יפה, עבודת יילוד. אני אוהב להיות בחדרי לידה. אני אוהב לראות אנשים שבאים ועוד הם מגמגמים במרכאות, ופתאום אתה זה שאומר להם, איך, מה לעשות? אני תמיד נזכר שאני הייתי פעם בסדנה, הייתי בצבא והייתה סדנה של יהודה עמיחי, נכנס יהודה עמיחי, הסתכל על כולם ואמר, שמי יהודה, אני כותב שירים, אני לא יודע ללמד אנשים לכתוב, אבל אני יודע ללמד למחוק. וזה היה המשפט שבהתחלה אנשים
אתה אוהב את יהודה, נכון?
מאוד, מאוד, אני אוהב אותו.
אפילו היה איזה מבקר ספרותי שלאחרונה ככה קצת ירד עליך, שאתה העתקת את השטיקים של יהודה עמיחי, ובכלל שאתה נהיה יותר מדי משורר לאומי כזה, שכולם אוהבים אותו ומפרגנים לו, ומצליח מדי. אתה מכיר את הביקורת הזו?
כן, זה ביקורת שאני אמרתי פעם שאני אתייחס אליה אחרי שנגמור את הקורס באינסטלציה.
זהו, כי באמת שמתי לב, זה עורר פולמוס רב בחוגי הספרות, אבל אתה שתקת.
כן.
לא דיברת, לא הגבת על זה.
לא, לא היה לי מה. זאת אומרת, לפעמים מישהו מבקר אותך ואומר דברים שאתה אומר, יכול להיות שהוא מכוון לנקודה שאתה לא היית. אבל פה אני הרגשתי שאני צריך להסתכל על זה ולהגיד שאני רוצה לעבור הלאה.
אבל אני נדבר איתך על אספקט אחר בדברים האלה. באמת, כאילו, המעמד שלך כמשורר מרכזי בחברה הישראלית הוא באמת די מפתיע, כן? אתה באת לא מהמרכז של השירה, כן? מהעולה חדש, לא בן הארץ, לא מדור הפלמח, לא בן של דור הפלמח. ככה הגעת מהצד והגפת הרבה מאוד משוררים, וזה מין מעמד כזה, כן? להיות משורר כל כך מוכר, כל כך נקרא. מה זה עושה לך? זה משכיח לך את הילד ההוא או ש...
לא, זה לא משכיח. זאת אומרת, קודם כל זה טוב.
זה טוב.
אבל מצד שני, אני לא רוצה שיהיה המשפט שאמר ג'ורג' אורוול, שאתה לובש מסכה והפנים גדלות להתאים לה. זאת אומרת, במטולה, בפסטיבל האחרון, עשו תחרות מי המשורר הלאומי. שאליתי לבמה, אמרתי, תעשו לי טובה, בואו נגיד, אהוב הקהל, וקיבלו את
ולא,
זה.
ולא המשורר הלאומי.
משורר לאומי, אני בחדר האטום שבו אני כותב את השירים, אולי שם אני לאומי, כי אני לבד בחדר. אבל כל תואר כזה, או כל תחושה שפתאום תופרים לך כנפיים ואומרים לך, תעוף למקום שלא היית, אני לא רוצה. אני רוצה, שומר לי את זכות הריחוף. זאת אומרת, אני רוצה...
אבל בכל זאת אתה מעורב בפוליטיקה, אתה,
כן, כן,
אתה ב,
כן.
במועצה של יש עתיד.
כן, כן, כי אני חי פה. זאת אומרת, אני מבחינתי, אם הייתי פסנתרן, הייתי גם מוציא את הפסנתר מאולם הקונצרטים ושם אותו באמצע הרחוב. אתה הזכרת מערבונים קודם, אולי גם הייתי לוקח את אחד השלטים שהפסנתרנים שמים שם ואומרים, אל תראו בי, אני רק הפסנתרן. וזה הדבר שאני מרגיש, אבל שאני יושב במעשה האינטימי של כתיבת השיר, אני לא יודע כלום. ואם אני שואל את עצמי אז לאן אני הולך, התשובה שאני אומר שאני אחזור, אני יודע איפה הייתי.
איזה יופי. בוא נמשיך רגע עם הפרשה הזו. אז יש את המכות הקשות האלה, חושך, מכת בכורות, ואז בעצם, אז מגיע הרגע של הגאולה, כן? ויהי בחצי הלילה, כן? אלוהים מקד כל בכור במצרים בחצי הלילה. כן. זאת אומרת, יש איזו תחושה של איזה רגע גורלי, שבו החשיכה היומה הזו נבקעת, ואז קורה משהו חדש.
יותר מזה, שזה קורה, האל אומר שכל הדבר הזה, הוא עכשיו הולך להיות חג. אתם לא, זה לא שורה בהיסטוריה של הסיפור של העם היהודי במצרים, זה דבר שילווה אתכם כל הזמן. זה זבחים וזה קורבן, ומי שמניח תפילין אז הוא כל בוקר אומר קדש לי כל
פרחם. הוא אומר את הפרשות האלה.
הוא אומר את הפרשות האלה. הוא אומר, אתם עכשיו נמצאים ברגע שהופך להיות זיכרון. ואני בטוח שאף אחד, כולל משה, לא יכולים להבין ברגע הזה את העוצמה, נקרא לזה, ההיסטורית שיש לזה. אבל זו הצגה, זו הצגה אלוהית, זו הצגה שמגיעה בסוף לדם, דם ועוד פעם דם.
אבל לא... מה המסר שלה? מה כשאתה, רוני, קורא את הפרשות האלה ואומר, מה מספרת לנו התרבות היהודית? מה היא רוצה להגיד לנו? עם מה היא רוצה שנשאר בעצם?
התרבות היהודית במקרה הזה, לפני המון תרבויות והמון תנועות לא דתיות אפילו, לומדת להיד בפעם הראשונה את המילה חופש. זאת אומרת, מסבירים לך שיש מצב שהוא לא אזור דמדומים, שיכול להפוך אותך מעבד לאדם חופשי. ואני חושב שהעם לא מבין את זה. זאת אומרת, יש פה לדעתי טעות קטנה ביכולת התפיסה של העם. זה עם של עבדים. הם עדיין עבדים, ופתאום החופש מפחיד אותם. אני הייתי אחרי מלחמת יום כיפור במה שנקרא צף 8, שירתי בצבא והשירות שלי התמשך בחמישה חודשים, ויום אחד באמצע צף 8 נכנס פקד ואמר, אם מחר אני אומר לכם לכו לבקום ואתם משוחררים, תלכו? חצי מהאנשים אמרו לא, תן לנו את זה, תגיד לנו שזה עוד שבוע ולא מחר. זאת אומרת, אתה צריך איזושהי תחושה שגורמת לך להרגיש שאתה משתחרר מעבדות. והאל עושה את זה פה בצורה כל כך דרמטית של זבחים וקורבנות.
וסימנים וזיכרונות.
והכל שאני מבין שהוא מבין, שהעם לא מבין את זה, ולכן יבואו עוד ניסים אחר כך, כמו נגיד ים סוף. זאת אומרת, יכול להיות שהם עוד לא הבינו את העניין, ואני צריך עוד פעם להוכיח להם את השריר האלוהי.
רוני, מה היה המסע שלך האישי הכי חשוב לחירות בחיים? כל אדם עובר איזשהו מסע לחירות, שמשמעותי בחייו. מה היה המסע שלך?
האמת, קצת דיברנו על זה.
זה היה הגמגום, היציאה מתוך ה...
התחושה שאתה נוסע באוטובוס, מקופת חולים זמנוף לשכונה שבה אתה חי, ואתה אומר, עכשיו אני אתחיל לדבר, אני חודש ושנה לא דיברתי, ואני רואה את האדם הראשון ואני אומר לו משפט, הוא לא עונה לי. הוא מסיט את הכידון של האופניים שלו, נוסע לכיוון הבית שלו וצועק לאמא שלו מלמטה שהוא שמע אותי מדבר.
קיבלת את זה מבחוץ.
מבחוץ, ואני פתאום אומר, רגע, מה יקרה אם הגמגום יחזור? אני במשך שנים לא רציתי בר מצווה ולא רציתי שום דבר פומבי.
אולי זה יחזור.
אולי זה יחזור. אבל הרגע שזה קורה, שאני עומד לפני אותו רופא אמריקני שמתייחסים אליו כמו אל איזה שחקן זר שהביאו לקבוצת כדורסל בשביל לנצח את המשחקים הקריטיים, ואני על הפרקט שלו, הרגע זה היה הרגע מבחינתי שהרגשתי שהנה אני ניצחתי. מה ניצחתי, אני לא יודע.
זה היה המסע שלך לחירות.
זה היה המסע שלי.
מאז כל המסעות הם המשך לזה.
הם וריאציה למסע הזה.
אז הפעם אני אקרא שיר שלך על 40 שנה.
מצוין.
בני ישראל, 40 שנה במדבר. 40, כך נקרא השיר. 40 שנה מפרידות ביני לבינה. יכולתי ללכת במדבר, להתגעגע לסיר הבשר, לכל סלב שיפיל אלוהים מן העננים. יכולתי לעבור ליד הר נבו, להיות מרגל, לראות זונה ביריחו. ויתרתי על הכל בשביל המלחמה, בה השלל היה המילה אבא. ספר לי מה עומד מאחורי השיר הזה, בבקשה.
שיר לי ביתנו, של ליאורה ושלי, נולדה שהייתי בן 40. אחרי שנים שניסינו שהיא תיוולד קודם, ושהיא נולדה, אני הבנתי בפעם הראשונה ממש מה זו בריאה. זאת אומרת, אני יכולתי לקרוא על בריאה, יכולתי לראות, ופתאום אני הבנתי שהנה קרה פה דבר שמבחינתי הוא האילוסטרציה למילה נס בכל מילון שאני כתבתי.
כי זה היה בנגד כל הסיפורים הבריאותיים.
כל הסיפורים הבריאותיים, ושהיא נולדה אני פתאום הרגשתי שאני הייתי 40 שנה, היא נולדה שהייתי בן 40, אני הייתי 40 שנה במדבר. ואני במדבר הזה ראיתי דברים טובים ופחות טובים, וזו הייתה מלחמה, ויש לה שלל, וזה לשמוע את המילה אבא.
אז גם פה, הגאולה של המסע הזה, זה דרך מילה.
לגמרי.
הפעם לא שיוצאת ממך, אלא שבאת בא מהבת שלך.
לגמרי. ובכלל, זאת אומרת, הכל נברא במילה. זה שיש נגיד אומנים שאומרים שהאל מתכתב איתנו בעזרת צבעים, קשת וכל מיני, זה נכון, זה יפה. אבל זה עמוד שעומד במקביל לעמוד שבו מודפסות המילים.
התגלות בתרבות היהודית זה במילה.
כן, ברית מילה. בלי סכינים, בלי דם, בלי יין. ברית מילה. זאת אומרת, אני מוסיף יוד או מוריד יוד, אני לא יודע בדיוק איך זה הולך, אבל זו ברית המילה האמיתית.
תרבות הדיבור, עם הספר.
עם הספר, לגמרי.
הספר הזה נוכח אצלך, נכון?
כן.
בשירה.
ואני אגיד לך יותר מזה. אנחנו, אני חושב על זה בכל שמחת תורה, העם היחיד בעולם שרוקד עם ספר ביד. אין עם כזה. אנשים מחזיקים ספר ורוקדים, אנשים מחזיקים, אני לא יודע מה, אבוקות, לפידים, אבל אנחנו רוקדים עם ספר.
נכון.
ואני כל שנה שאני בא לבית כנסת או לאיזה גן ציבורי שיש שמחת תורה, אני יותר מכל חושב על הקטע הזה שמחזיקים ספר ורוקדים
איתו ככה קרוב ללב.
כן, וזה כך יפה. אני מספר את זה, אני כתבתי שיר על זה, אני מספר את זה בעולם, במקומות שחושבים שפה רק נלחמים ורק אינטיפדות, והם מסתכלים ככה, ופתאום אני רואה איזשהו עוד סנטימטר לכבוד שצריך להיות לאנשים שכותבים וקוראים כאן.
רוני סומק, תודה רבה,
תודה
שבת
רבה
שלום,
לך,
חזק ואמץ.
חזק וברוך.
תודה רבה לכם, בשבוע הבא, פרשת בשלח, נצא במחולות עם מרים הנביאה, נראה את הים נחצה לשניים, נארח את רננה רז, שבת שלום ומבורך לכם.